לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. שבס שירה, נתנו לאכול לציפורים, הציפורים נתנו לנו קצת להיות בשקט, מזג אוויר סוער, חורפי, נחמד, יפה, שבת, המחאי, לשבת בבית. זהו, עכשיו אנחנו מוצאי שבת, כבר מתחילים פרשת יתרו. יש המון דברים מעניינים ביתרו, ואפילו עשרת הדברים. נוהגים לקרוא לזה משום עשרת הדיברות, אין לי תלונות על זה שאנשים כך קוראים לזה, כך כתוב בגמרא, דיבר, דיברה, דברים, בתורה כתוב את עשרת הדברים אשר שמעת. בכל אופן רבותיי, מכיוון שיש הרבה 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 נושאים והזמן קצר, אני ברשותכם רוצה להתמקד הפעם, משהו שההורים ודאי מאוד מאוד יגידו לי, וואו, תודה רבה, בטח בטח, רק על זה תדבר. על כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כך כתוב בפרשת השבוע. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ועל זה רבותיי יש סיפור מאוד 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 עצוב בגמרא. היה פעם איזה תכשיט אחד שקראו לו אלישה בן אבויה. השם המסחרי שלי, השם המסחרי שלו, הסטנדרטי שהכירו אותו יותר בשם הזה היה אחר. אחר. כלומר, זה לא אותו אלישה בן אבויה הצעיר שהיה בחור ישיבה, אלא איזה פרחח. אחר. אז אחר הזה לא כל כך מצחן בין אבליות, בין תורה תלמיד חכם ירא שמיים תורתו אומנותו צורבה מרבנן. הוא הזמר יווני קרץ לו, והוא היה לו הרבה הרבה הרבה, איך קוראים לזה שם, זמר יווני, וספרי מינים, ספרי מינים גלשו מחיקו. והוא כל הזמן חיפש איפה אני יכול למצוא את השביל מילות, את הכביש מילות, את הדרך מילות, לברוח מהישיבה. והקדוש ברוך הוא עזר לו, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכין אותו. איך הקדוש ברוך הוא עזר לו? הוא ראה פעם אבא מבקש מבן שלו, עלה על העץ והורד לי גוזלות. היה למעלה על העץ גוזלים אולי של יונה, של אוף כשר. הילד עלה על העץ והוא ראה שהאימא יושבת על הגוזלים, הוא עשה את שילוח הקן, מצוות שילוח הקן, כמו שנאמר בתורה, זה אנחנו נראה בפרשת כי תצא, כי יקרא כאן ציפור לפניך על העץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, מה ההמשך? למען יאריכון ימיך. אז הילד שילח את האימא, תפס את הגוזלות ביד אחת, ומיד שנייה הוא ניסה לרדת, אבל הוא נפל ונהרג. שואל אלישה בן אבויה, רגע, 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 כמה מצוות כתוב בתורה שמובטח עליהן כיבוד אב ואם? שתיים, שתיים בלבד, אין שלישית. באופן כללי, לעם ישראל מובטח הרבה, למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, אבל ממוקד פרטי על בן אדם אחד. אז יש שתי מצוות שיש עליהן אריכות ימים. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, ומצווה מספר שתיים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, והארכת ימים. הילד הזה קיים את שתי המצוות הללו, את שתיהן, לא רק אחת מהן. והוא נהרג. היכן אריכות ימיו של זה? ככה שאל אלישה בן אבויה. רבותיי, שלא תחשבו שאלישה חשב שמי שמקיים כיבוד אב ואם זכאי לחיות 4,000 שנה או 80,000 שנים. כולם מתים בסוף. אבל אלישה בן אבויה היה ברור שאם הוא עשה שתי מצוות שעליהן יש אריכות ימים, אז לפחות המינימום, המינימום שמגיע לו זה, זה, זה לגמור את המצווה. זה המינימום אריכות ימים שיהיה בשביל פסק זמן. באתי, הבאתי לאבא שלי, הוא אמר לי תודה רבה, צביטה בלחי, אתה מותק, נשיקה במצח, אחר כך תהרוג אותו. לא אכפת לי, אבל ככה אפילו את המצווה לא לגמור. זה הרגיז אותו נורא. מה הוא עשה בעקבות זה שהרגיז אותו? הוא הלך לבית המדרש לברר? לא. הוא הלך אל היוונים, ביקש סוס לרכב עליו, והוא רכב על הסוס בשבס קוידש, וככה הוא הסתובב על יד הישיבה, איפה שכל החברים שלו למדו, הוא הסתובב, רוכב על סוס, בזמנם עוד לא היו סיגריות, אבל היה מתאים לו גם כן עם סיגריה תקועה בין השפתיים בשבס קוידש. למה? כי יש לו שאלה. אבל מסתבר שלאלישה בן אבויה היו ילדים טובים. והיה לו נכד אחד, בר-תי, בן בנו, בן ביתו, בר-בר-תי, בן ביתו של אלישה בן אבויה, קראו לו רבי יעקב. רבי יעקב בר-בר-תי דאלישה בן אבויה הווה. והוא דרש את הפסוק למה אני טב לך וערכת, לא, כי פרשת השבוע של כיבוד אביהם, כבד אביך ואת אמך למה אני אעריכון ימיך, אלו, סליחה, הוא באמת למד את זה, הוא באמת דרש את זה על שילוח הקן. שלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למה אני טב לך והערכת ימים. אז הוא למד את הדרשה ככה, למה אני טב לך בעולם שכולו טוב, והערכת ימים בעולם שכולו ארוך. ככה דורש בר ברטי, בן ביתו של אלישה בן אבויה. מהסיבה הפשוטה ביותר שהוא אומר כלל יסוד, כלל ברזל שכולנו צריכים לזכור אותו, שכר מצוות בהי אלמה לקה. תרגום לעברית, שכר מצוות בהי, בזה אלמה, העולם לקה, אין. אין שכר על המצוות בעולם הזה, אין, בגלל שאין תשלומים. איך אפשר לשלם? איך אפשר לשלם? שר גדול בצבא של המלך עשה מבצע נורא נורא מזהיר ומסוכן וסיכן את עצמו והצליח להביס את האויבים של המלך. מה המלך עשה כאות הוקרה לשר הגדול? לקח שופלה של טרקטור מלאה זבל מצחין, רקוב, מגעיל, מילא את כל השופלה ושפך לשר בחצר. כך, מתנה זבל, שקיות שבורות, קרועות, חמין שנשארו משבת, קרטונים של ביצים קרועים. ככה אתה משלם שכר למי שעשה כזה מעשה גדול? רבותיי, כל שכר גשמי ביחס למצוות הרוחניות, זה כמו לשלם זבל עבור זהב. מצווה רוחנית זה זהב נצח. נצח זה לא מיליון שנה, נצח זה לא מיליארד, נצח זה לא טריליארד, נצח זה לא טריליארד, כפול טריליארד, כפול טריליארד, כפול טריליארד. נצח זה נצח, זה נצח, זה נצח, זה עד הסוף. אחרי שהמיליארד, מיליארד, מיליארד שנים ייגמרו, הנצח לא ייגמר. אמן יהי שמי רבה, פעם אחת כאן שווה נצח. נצח זה טריליונים, טריליארדים, טריליי טריליונים, טריליי טריליארד, טריאט, לא יודע אפילו להגיד את המילה הזאת. מישהו פעם אחד נתן איזושהי המחשה איך נראה נצח, אבל לא באמת איך נראה נצח, אלא כדי שנבין למה אנחנו לא מבינים את הנצח, את השכר של המצוות מקבלים בנצח. אם אתם רוצים, בקצר צרה, אני אמחיש לכם מה זה נצח. תראו, אם אני לוקח טישו מנייר מאוד מאוד רך, ואני מנגב איתו סלע של גרנית, יש לי חתיכת סלע קטן, נגיד כמו ספר. חתיכה כמו ספר, 25 סנטימטר על 20 סנטימטר, אני לוקח טישו ומשפשף, משפשף, 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 עד שהטישו נגמר. ואז אני לוקח טישו חדש, משפשף, 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 עד שהטישו השני נגמר. ואז עם השלישי אני משפשף, 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 עד שהחבילה נגמרת, אני לוקח עוד חבילה ועוד חבילה ועוד חבילה ועוד חבילה. אחרי 50,000 שנים, האם יהיה חריץ קטן בסלע, בשיש? סביר להניח שכן, עובדה שהמים מצליחים לחרוץ בתוך האבן. אולי זה אורך הרבה זמן, אבל זה קורה בסוף. אז אם אני אשפשף, נגיד, 50,000 שנים, יומם ולילה, יומם ולילה, עם ניירות, עם ניירות, עם ניירות, עם ניירות, אני אשפשף את השיש, כל הזמן, אשפשף, 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 יכול שאחרי 100,000 שנים, ירד מילימטר מהשיש, יכול להיות. זאת אומרת שבסופו של דבר, בואו נדבר עברית, הטישו מגרד את השיש, נכון? הרבה שנים, הרבה חבילות טישו, הרבה זמן, הרבה אנרגיה, הרבה עבודה, לא אכפת לי. בסוף הטישו מגרד את השיש, עובדה. יפה. אם ככה עכשיו בואו נעשה משהו אחר. ניקח נייר טישו אחד, ולא ניקח חתיכת שיש בגודל של ספר, אלא חתיכת שיש בגודל של הר הכרמל. את כל הר הכרמל וניקח טישו אחד, ופעם אחת, באלף שנים, עוברת ציפור, ויש לה טישו על המקור, והיא מנגבת בכלילות, בכלילות את ההר. ואחרי אלף שנים עוד פעם עוברת ציפור, ועם אותו טישו היא מנגבת את ההר. כשהטישו ייגמר והציפור תיגמר, היא תקח טישו חדש וציפור חדשה, ועוד טישו ייגמר ועוד טישו ייגמר ועוד טישו ייגמר. בקיצור, פעם באלף שנים נגיבה כלילה, 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 באיזשהו קוד, קודקוד קטן בהר הכרמל. רבותיי, באיזשהו שלב הר הכרמל ייגמר? אם אמרנו שאחרי 100 מיליארד שנים חתיכת אבן קטנה יהיה בה מילימטר אחד פחות, או עשירית המילימטר פחות, זאת אומרת שבאיזשהו שלב הר הכרמל ייגמר, נכון? אם תגידו שזו שנייה של הנצח, זו טעות. זה אפילו לא שנייה של הנצח. כי מה שאני תיארתי עכשיו זה משהו שיגמר בסוף. הר הכרמל הזה ייגמר בסוף. ומיליון הרי כרמל אחד אחרי השני, כשזה ייגמר נביא חדש והוא ייגמר ונביא חדש, והוא ייגמר ונביא חדש והוא ייגמר ונביא חדש ככה למיליון פעמים, זה גם לא שנייה של הנצח. כי כל מה שאני תיארתי עכשיו, זה עתיד להיגמר באיזשהו שלב. נורא, נורא, נורא הרבה זמן, כבר יהיה לי זקן לבן עד אז. אבל זה ייגמר בסוף. והנצח לא ייגמר בסוף. יפה. אז המצוות משלמים עליהם בנצח. ודברים גשמיים קשורים לעולם הזה. אז איך אפשר לשלם בנצח על עולם הזה? אי אפשר. לכן שכר מצוות בהי אלמה לקה. כך אומר, איך קראו לו? רבי יעקב, ברטי דה אלישה בן אבויה. אין שכר על המצוות בעולם הזה. למה ניתב לך בעולם שכולו טוב, והארכת הימים בעולם שכולו ארוך, הכל מדובר על גן עדן. עד כאן זה ברור, ולא רק שזה ברור, אלא אני יודע שאתם המאזינים אפילו מכירים את זה ויודעים. אבל יש לי עכשיו שאלה קשה. הרי רבותיי, על כל המצוות מקבלים שכר, נכון? לא רק על כיבוד אב ואם. מי שמנענע בלולב, מגיע לו שכר. איפה? בעולם הבא. שכר מצוות, בהי אלמה, לקה, נכון? אמרנו מי שמנענע בלולב. ומי שמניח תפילין, מגיע לו שכר. איפה? בגן עדן. כי שכר מצוות, בהי אלמה, לקה. ומי שמניח תפילין, מגיע לו שכר. איפה? בגן עדן. כי שכר מצוות, בהי אלמה, לקה. ומי שאוכל כשר, מגיע לו שכר. בקיצור רבותיי, אני מתחיל להיות נודניק, נכון? אני חוזר על עצמי עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כל אותו דבר. בקיצור, הבנו את העיקרון. תעשה מצוות למען ייטב לך והארכת הימים, נכון? על כל המצוות, אותו דבר. אם כן, אובך הגרויסה קשה, יש לי שאלה גדולה. למה כתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך? תכתוב, תניח תפילין למען יאריכון ימיך. תאכל מצות בפסח למען יאריכון ימיך. תשב בסוכה בסוכות למען יאריכון ימיך. תאכל אוכל כשר למען יאריכון ימיך. תרי"ג מצוות למען יאריכון ימיך. מה פתאום התורה מקדה את אריכות הימים דווקא על כיבוד אב ואם? אם אתה אומר שבין כה וכה לא מדובר על שכר בעולם הזה, מדובר על שכר בעולם הבא, ושכר בעולם הבא יש גם לכל שאר המצוות, תף, ריש, יוד, גימל, 13, תרי"ג, 613 מצוות, יש עליהם אריכות ימים, אז מה פתאום זה כתוב דווקא על כיבוד אב ואם? ולמה זה כתוב דווקא על שילוח הקן? אז הגמרא במסכת קידושין אומרת, אתם יודעים מה שהיא אומרת, מי לא יודע, מי לא למד מסכת קידושין, שהתורה בחרה בשתי מצוות משני הקצוות. מצווה הכי קלה, שילוח הקן. האמא עוד לא הייתה שלך, הביצים לא היו שלך, האפרוחים לא היו שלך, לא היה כלום. אתה רק צריך להסתכל, להגיד לאמא, קיש, 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 לגרש אותה ולקחת את הגוזלים. לא שלך, לא עשית כלום, לא קנית, לא מכרת, לא השקעת, לא כלום. אז מצווה קלה, מגיע אריכות ימים, וכיבוד אב ואם, זו מצווה קצת יותר קשה, לפעמים הרבה יותר קשה. בגמרא כתוב שזו מצווה מאוד קשה. כן, תלוי מי ההורים, כמה הם דורשים, כמה אנחנו דורשים מהם, כמה אנחנו מכבדים אותם, אתם יודעים, היום אנחנו בעידן אחר קצת, לא? מישהו פעם אחד אמר שהיום צריך להגיד, כבד את בנך ואת ביתך, למען, אוי ואבוי לי, למען לא יקצרו ימיך, אבל ברוך השם, זה רק בקבוצה שאינה שומרת תורה ומצוות, אצלנו ברוך השם אין את זה, אבל עדיין, עדיין, השתתפתי פעם בכזה מין סימפוזיון, מטעם עיריית בני ברק, המחלקה הגריארטרית. אז יש הרבה הרבה ילדים להורים טיפוליים. אז הם צריכים לדעת מה הגבולות, מה ההגדרה, כמה לכבד את ההורים, איך לכבד את ההורים, מה מותר, מה אסור, כמה כן, כמה לא. אז קיבלתי הנחיות מאוד מאוד מדויקות, כמה דפים של הנחיות מהרב יצחק זילברשטיין שליטה, ושאלות מהצוות הרפואי בכמה מרכזים גריארטריים, וישבנו ודנו, לא פסקתי הלכות, מי אני שאני אפסוק הלכות, אבל לדון בנושא הזה באמת, באמת תאמינו לי, שלפעמים יש מצבים שזה קשה. יש מצבים שזה קשה. לא אספר לכם כאן עכשיו את כל מה שהיה שם, אם כי אולי זה מוקלט לי אפילו באיזשהו מקום, לך תדע. על כל פנים, אז הגמרא אומרת שכיבוד ההורים זה מצווה קשה. אבל עדיין יש לי שאלה, מה פתאום בחרת דווקא את מצוות כיבוד אב ואם לספר על אריכות ימים, אם בסופו של דבר מצוות כיבוד אב ואם זה אחת מתוך כל תרי"ג המצוות. ועל כולן מגיע אריכות ימים. אז אני אתן לכם על זה שתי תשובות. תשובה אחת היא, תגיד לי, מי אמר לך בכלל שמגיע לך שכר על מה שאתה מכבד את ההורים? הרי זה פשיטה. אתה רוצה גם שכר על שקשרת נעליים כדי לא ללכת על מסמרים? וכשהיית רעב, הלכת לאכול, גם מגיע לך שכר? על דברים שהם לגיטימיים, טריוויאליים, ברור שאנחנו כך צריכים לעשות. מי אמר שמגיע לנו שכר? מה פתאום? אתה עושה את הדבר הכי נורמלי בעולם. ההורים שלך הביאו אותך לעולם. אפילו אחר כך נטפל בנושא הזה, נושאים הלכתיים, השקיעו, עבדו, לא, הדידו שינה מעיניהם כשהיית קטן. זה כל זה, זה שלב ב'. השלב הראשון, אתה אני. אתה יכול לפתוח את העיניים ולהגיד אני. מה אני? אני לא מרוצה מהחיים, אני לא מרוצה מזה שההורים שלי יביאו אותי לעולם, אני לא רוצה לכבד אותם כי אני לא אסיר תודה. האני הזה שחושב שאני לא אסיר תודה, האני הזה צריך להיות אסיר תודה. ההורים שלך אחראים עליו. הם עשו לך את האני, את המודעות. על הגרעין הראשון הזה מגיע להם את כל הישר כוח שבעולם. על השאר כבר עד בלי די. כמה הם עבדו וכמה הם התאמצו וכמה הם השתדלו. תדעו לכם, הורים יקרים, אם יש לכם ילדים קטנים, תדעו לכם שכשהילדים שלכם בעזרת השם יתחתנו ויהיו להם ילדים, אז הם יתחילו לכבד אתכם. כי אז הם יראו, וואו, להורים באמת, באמת מגיע הרבה כבוד. ההורים באמת, באמת השקיעו. בינתיים הילדים עוד לא קולטים את זה כל כך. אה, בסדר, בא, פתאום יש להם ילדים, והם מתחילים עכשיו את הכל, את כל המסכת הזו. של ההורים, אז נופל להם האסימון. יש לזה אפילו איזשהו משל. אם המשל הזה הוא אמיתי, אני לא יודע, אבל הוא אמיתי. המשל מספר ככה, שפעם איזה נשר בנה את הקן שלו על איזשהו סלע בים. שם הוא אומר, שם לא יבואו שואלים, שם לא יבואו זאבים, לא יטרפו לי את הגוזלים. אז יש איזשהו סלע קטן בולט מהים, שם הוא בנה את הקן. והיא היום, הים התחיל לגעות, מתחיל כבר המים מתחילים לגעת בקצה הזרדים של הקן. הבין הנשר שאין ברירה, צריך לפנות את הגוזלים מפה אל החוף. אבל הגוזלים כבר שמנים, כבר כבדים, היה לו קשה. שם גוזל אחד על הגב, והתחיל לעוף ולעוף 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 ולעוף, וניהל כבר אין לו כוח. החוף עוד רחוק, והוא עף ועף ואין לו כוח. אז הוא שואל שם את הגוזל שלו, תגיד לי, כשאני אהיה זקן, אתה גם תסחוב אותי ככה כמו שאני עכשיו סוחב אותך? והגוזל השמן הגדול הזה אומר למעלה, אבא, בטח, 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 שקרן שכמוך. זרק אותו לים, חזר בחזרה אל הקן, אלא את הנער השני על הכתפיים. סוחב, 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 עד שכבר אין לו כוח. שואל אותו, תגיד לי, בני היקר, כשאני אזקן ולא יהיה לי כוח, אתה ככה תסחוב אותי כמו שאני עכשיו סוחב אותך? אבא יקר, בטח, בטח, מה השאלה? שקרן שכמוך, זרק אותו לים. לקח את השלישי האחרון, סוחב, 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 כבר אין לו כוח. שאל אותו, תגיד לי בני מחמל עיני יקר, כשאני אהיה זקן ולא יהיה לי כוח, אתה גם תסחוב אותי ככה על הגב? אומר לו הגוזל מלמעלה, אבא יקר, אני לא יודע, אבל את הילדים שלי אני אסחוב. אמר לו, אבא נשר, אתה צודק, אתה חכם, בוא, אני אתאמץ, אני אוציא את הנשמה שלי עד שירד לי דם מהכנפיים, אני לא מוותר, אני אקח אותך לחוף מבטחים. בקיצור, רבותיי, כשלילדים יש כבר ילדים, הם פתאום מתחילים להבין מה ההורים נתנו להם, אז צריך לכבד אותם. עכשיו, על זה מגיע שכר, זה פשיטה. והתורה אומרת חידוש, כן, אפילו על כזה פשיטה, אתה מגיע לך שכר. למרות שמי, מי אותך בדורים, בטח אותך בדורים, גם, אפילו מגיע. זה סיבה אחת, אמרתי לכם שיש שתי סיבות למה כתוב אריכות ימים דווקא על כיבוד הורים. זה סיבה אחת, כי יש היגיון, אז אם יש היגיון, אין מצווה, אין מצווה. כלומר, אין שכר על זה שאני נועל נעליים כשאני לא רוצה ללכת על מסמרים, כשאני לובש סוודר כשקר לי. זה פשיטה, אני עושה את זה בגלל לא יכול להיות אחרת. ודאי, ודאי. גם גויים מכבדים את ההורים שלהם. יש סיבה נוספת. בואו אני אגיד לכם מה הסיבה הנוספת. בשביל הסיבה הנוספת, אני חייב להקדים הקדמה קטנה. יש כלל שאומר, דרך ארץ קדמה לתורה. שמעתם פעם את הפתגם הזה? זה פתגם שכולם אוהבים לצטט. זה מופיע בחזל בויקרא רבה, דרך ארץ קדמה לתורה. הרעיון של דרך ארץ קדמה לתורה אומר את הפתגם שהשוטרים נוהגים לומר לעבריין תנועה, כשהוא אומר לא ידעתי שאסור את זה, שאסור פה, אז הוא אומר לו, אי ידיעת החוק אינה פותרת. יש דברים שאין כזה דבר, אבל זה דרך ארץ קדמה לתורה, לא צריך בשביל זה תורה, לא צריך בשביל זה חוקים. אתה לא מבין לבד? דרך ארץ קדמה לתורה. הדוגמה לכך שכולם אוהבים להצביע היא הסיפור שהיה כשאברהם אבינו הגיע לאבי מלך, לעיר גרר. ואבי מלך, המלך של אנשי גרר, רואה בן אדם הלך, הגיע מרחוק, במדבר, מאובק, עייף, צמר, רעב, אין אוכל, אין שתייה. אז הוא ישר שם מבקש מהעבדים שלו, שואל, של מי? של מי האישה הזאת? מי זה? מי זו האישה הזאת? אחותו, אמא שלו, סבתא שלו, עוזרת שלו, מי זה? מי זו האישה הזאת? אז הוא אמר, אמרינה, אחותי, את למה ניתב לי בעבורך, שלא יהרוג אותי שם. בלילה מגיע הקדוש ברוך הוא אבי מלך ורוצה להרוג אותו, אותו ואת אשתו ואת הילדים ואת התרנגולות ואת הכלבים ואת הסוסים ואת החמורים, את כל המשק חי, הכל, שלא יישאר שם אפילו אחד חי. אז אבי מלך מתלונן, הלו, הלו, מה עשיתי? הגוי גם צדיק תהרוג? ואני אמרתי, הוא אמר לי אחי הוא, וגם אני אמרתי אחי הוא. אז מה התלונה עליו? התלונה עליו היא כזאת. אכסנאי שבא לעיר. נכון שאשתו יפה. אז מה? על עסקי אשתו שואלים אותו, או על עסקי אכילה או שתייה שואלים אותו? מגיע בן אדם מרחוק, תשאל אותו איפה אכלת, איפה ישנת, איפה אתה מתאכסן, מה אתה שואל אותו, זו אשתך, זו לא אשתך? אתה צריך קודם כל לתת לדאוג לו לזה אכסניה. עד כאן, הגמרא שכולם יודעים, כולם מכירים. רש"י מביא אותה גם כן. אבל רבו ישראל, אני שואל שאלה קשה. אבימלך לא שאל איפה אכלת. שזה מגיע עונש מוות? כשאני הולך ברחוב, ואני לא שואל אנשים, תגיד לי, אתה רעב, אתה צמן, לך איפה לישון, אז האם בקצה הרחוב מחכה לי כיתת יורים? מגיע עונש מוות על כזה מחדל? מה קורה? אז בסדר, אז לא שאלתי, נכון, לא בסדר, לא בסדר, מגיע לי עונש מוות? מה קרה? חוץ מזה, יש עוד שאלה קשה. הסיפור עם אבימלך היה לפני מתן תורה. מי ציווה בכלל להכיל, לדאוג, ואהבת לריחה כמוך? לפני מתן תורה, אנשים היו כמו חתולים, כמו תרנגולות, כמו עכברים, מה, 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 איזה לדאוג, למי לדאוג, מה לדאוג, מתי לדאוג, כמה לדאוג, איפה לדאוג? על שתי השאלות האלה יש תשובות. התשובה הראשונה היא, על השאלה הראשונה, סליחה, מה, אז לא מגיע לי עונש מוות. כמלך כן מגיע לך עונש מוות. כמלך יש לך אחריות של כל הציבור. אם אתה רוצה להוביל את העם שלך בדרך המלך, בדרך נכונה, אתה חייב להוות להם דוגמה אישית טובה. אם אתה מתחיל לחפש תאוות, אתה לא יכול להוביל את העם. העם לא בחר בך כדי שיהיה לך כיסא מזהב וגלימה מכתיפה עם כתר מזהב. לא. העם בחר בך כדי להוביל. מלך זה מהלך, מוליך, מוביל, לכיוון. אם אתה לא מוליך, אתה מוליך לשלילי, צריך להרוג אותך. עכשיו על השאלה השנייה, רגע, זה היה לפני מתן תורה, על זה התשובה עם עותק שלי, דרך ארץ קדמה לתורה. ולא סתם דרך ארץ קודמה לתורה, תקשיבו טוב, בן אדם הורגים, רוצים פה עכשיו להרוג את אבימלך, את אשתו, את הילדים, את התרנגולות, את החמורים, את הסוסים, את העיזים, את כל המשפחה, את כל המשק חי להרוג, למה? כי הוא עשה משהו שאחר כך יהיה כתוב בתורה, וזה היה לפני מתן תורה, דרך ארץ קדמה לתורה. אוקיי, דרך ארץ, מה זה דרך ארץ? דרך ארץ זה להתנהג ישר, ללכת ישר, שנאמר האלוקים עשה את האדם ישר. יש המשך, לא קשור לפה, המוסרניקס כבר יגידו לכם, והם הביקשו חשבונות רבים, בכל אופן, האלוקים עשה את האדם ישר. המסלול הוא ישר. רבותיי, יש לי שאלה קשה. תקשיבו טוב, כדאי לכם. מה יש בסוף המסלול הישר? אה? בסוף יש מסלול ישר, ישר, ישר. מה בסוף? כשהולכים בזיגזגים, אני לא יודע, אפשר לחזור בחזרה, אפשר ללכת הפוך, אפשר ללכת לכל מקום בעולם, אין... סוף אפשרויות של הליכה מזוגזגת בכיוונים, באלכסונים. אבל אם הולכים ישר, 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 כל הזמן ישר, 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 כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ישר, ישר, ישר. רבותיי, לאיפה מגיעים? מה אתם אומרים? נו? נו? אני לא עונה. אני מחכה. רבויסאים הולכים ישר, מגיעים לגן עדן, אין אפס. בסוף המסלול של העולם הזה מחכה העולם הבא. השערים של גן עדן מכוונים ישר, 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 סרגל, פלס, ענך. מאיפה שאני עומד? לכיוון בית המקדש, לכיוון ירושלים קודם, לכיוון בית המקדש, בשיט, בקו ישר זה לגן עדן. שם נמצאים שערי גן עדן. איפה? בקו הישר של היושר המוחלט. איי, 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 איי. מי נתן לי את היושר המוחלט? מי אמר לי בגיל 3 לא להיות עכבר, חתול, תרנגולת? ההורים שלי. ההורים שלי, רבותיי, הם אלה שהובילו אותי לאיפה שאני היום. הלבישו אותי כשהיה לי קר, ואמרו לי להיזהר בכביש, לא להכניס אצבע לחשמל, לא לאכול דברים מסוכנים, לא לאכול... בקיצור, הם הובילו אותי ישר. נו, 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 מה המסלול של ישר? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, או בעולם שכולו טוב. זה מסלול ישר, מכיבוד הורים לגן עדן, זה לא שכר, זה לא מתנה, זה המסלול. זה הכיוון, זו הדרך. שם, שם, בסוף הדרך של כיבוד הורים, אחרי 120-130 שנה, שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם. כל השערים של גן עדן, של עולם הבא, נפתחים, נפתחים לבד. כיבוד הורים מוביל לגן עדן. ואם אתם רוצים, אני אספר לכם סיפור. יש הרבה סיפורים, אבל סיפור אחד מהגמרה. הסיפורים מהגמרה הם הכי טובים. זה בתלמוד הירושלמי, במסכת כלאיים. במסכת כלאיים מסופר ככה. רגע אחד של מוזיקה גם מגיע לכם. במסכת כלאיים מסופר כך. רבי יוחנן, לפני שהוא נפטר, הוא ציווה לקבור אותו בבגדים פרווה. כבר סיפרתי את זה כאן פעם באיזושהי הזדמנות. פרווה זה נקרא לא של רבני, לא תלבושת רבנית, אבל לא מדי זרוק, אלא משהו ככה עממי, ממוצע, שיהיה לו טוב. הוא אמר, אם אני אלך לגן עדן, אז פחות או יותר יש לי בגדים מתאימים לשם. אם אני לא אזכה ולא אגיע לגן עדן, אז גם יש לי בגדים מתאימים. כך הוא אמר, למה? כי רבי יוחנן היה בתקופה נורא סוערת. הוא הזניח הרבה דברים נורא חשובים, למען דברים אחרים נורא חשובים, ורק אחרי הרבה שנים אפשר יהיה לדעת אם הוא צודק או לא צודק, אם הוא עשה נכון או לא עשה נכון. אז הוא, בוא, ימים יגידו. תכלס, זה מה שכתוב. אחריו, בדור הבא הגיע רבי ירמיה, רבי ירמיה תלמידו. הוא ציווה לקבור אותו בבגדים חפיתין, חפיתין הכוונה מחוייתים, עם נעליים לק, הכי יפות שיש. לתת לו את המטה ביד. מטה זה כזה מין משהו של סטטוס חברתי גבוה. היום לא הולכים עם הקלות, רק הסקנים שצריכים ליישר את הצעדים. אבל פעם זה היה משהו מקובל. הסקנים במשענותם בידיהם. וככה אני מבקש להיקבר עם הגלימה הרבנית, עם התרבוש המכובד, כדי שכשיבוא המשיח אני מיד יוכל לקום ולהגיע לשערי ירושלים בית המקדש. שאלו אותו התלמידים, אם את טוב מרבך, האם אתה יותר טוב מהרבי שלך? רבי יוחנן שציווה להיקבר ככה בבגדים של איזה מאבטח, ואתה הולך כאן להיקבר בבגדים של, 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 של הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, עם כזו גלימה מזהב, כמו הרבי מוויז'ניץ, שאלית, מה זה? אמר להם, אין, האם, אין ענה, האם אני בהית, מתבייש, אין ענה בהית בעובדאי, האם אני מתבייש מהמעשים שלי? מה הפירוש? רבי ירמיה אמר, תראו, שאלו אותה, אתה יותר גדול מרבי יוחנן, רבך אומר, אני לא יודע מה רבי יוחנן עשה, אני לא יודע מה רבי יוחנן לא עשה, אני לא יודע מה היו השיקולים שלו, אני יודע שאני כל החיים הלכתי ישר. לא יכול להיות שאני הפניתי מגמה, מבט, כיוון אל הגן עדן, ואני אגיע לגיהינום. לא יכול להיות. העולם נברא ישר, הלכתי ישר. כשהולכים ישר, רבותיי, אין סטיות, מגיעים לגן עדן. מי שגרם לכך שלא היו לי סטיות, זה ההורים שלי. הם נתנו לי את המסלול, נתנו לי את הכיוון. אחר כך, כמובן, גדלתי, מה שאבא שלי לא ידע, אבא שלי לא יודע הכל, אז הוא שלח אותי לבית הספר, אחר כך שלח אותי לישיבה. אבל הוא לא סתם היה בשבילי נהג אוטובוס שהוריד אותי בפתח הישיבה. הוא הוביל אותי מאפס עד שהוא עשה אותי עצמאי, יודע ללכת, יודע להבדיל בין טוב לרע, בין רע לטוב, ויודע ללכת לישיבה ולשלוט. שאל פעם בעל תשובה אחד את הרב שלו, תגיד לי הרב, אני קורא כאן כמה עונשים מגיע לרשעים, אני נורא מפחד, בעל ההורים שלי יגיעו כל כך הרבה עונשים, מסכנים, הם לא שומרים שבת, הם לא אוכלים כשר. אמר לו הרב, העובדה שאתה חזרת בתשובה, מגיע הרבה שכר להורים שלך. אם הם לא היו מחנכים אותך להיות פתוח, להיות קשוב לעוד דעות, לעוד אפשרויות, לא היית היום חוזר בתשובה. העובדה שאתה היום שומר תורה ומצוות, נזקפת לזכותם של ההורים שלך. נכון, הם לא שומרים תורה ומצוות, לא חינכו אותם, לא הסבירו להם, לא לימדו אותם, אבל שכר גדול מגיע להם, בגללך. כי אם הם היו עושים אותך עקום, לא היית חוזר בתשובה. אם הם היו מחנכים אותך בשנאה, בקנאה, לא בפתיחות, לא היית חוזר בתשובה. זה מה שכתוב כאן. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אתה מכבד את ההורים הזה, המסלול, המסלול הוא ישר, המסלול ישר מגיע לגן עדן. רבותיי, אתם יודעים איפה יש לי דוגמה נורא מעניינת לכך, אני רוצה כבר לקצר את זה, וואי וואי וואי, מתחיל להיות מאוחר. תקשיבו, יש לי דוגמה נורא מעניינת. כשיעקב אבינו בא לקבל ברכה מיצחק, אז כתוב שהוא לקח את הבגדים של עשיו. זה לא היה הבגדים שעשיו הזמין אותם באלי אקספרס, או באיזה חנות בגדים כאן בג'ורג'ו ארמני, או ב... איך קוראים להם שם? בפייר קרדה. לא, 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 לא. זה בגדים שהוא גנב, עשק את נמרוד ולקח ממנו את הבגדים. והבגדים האלה גם נמרוד לא הזמין אותם בבגיר או באקסוס או באיזה תלבושת חסידית אחרת. נמרוד ירש את הבגדים האלה מאדם הראשון. כלומר, יצחק, לא, יעקב לבש עכשיו את הבגדים שהיו פעם של אדם הראשון, ואיתם הוא בא לקבל ברכה מיצחק אביו. כשהוא הגיע, כתוב וירח את ריח בגדיו, והוא אומר, ריח בני כריח השדה אשר ברכו האלוקים. אומר רשי, ביחד עם הבגדים, נכנס, תקשיבו טוב מה רשי אומר, ביחד עם הבגדים, נכנס, כשיעקב נכנס אל יצחק, ביחד עם הבגדים נכנס ריח גן עדן. זאת אומרת שהבגדים הביאו ריח של גן עדן. נכון? הבגדים שיעקב התלבש לכבד את אבא שלו. רבותיי, אני לא מבין. אדם הראשון היה בגן עדן בלי בגדים. אחרי שהוא גורש מגן עדן, קודם הוא תפר עלי תאנה, אחר כך הוא התחיל להתארגן, להסתדר, ולבש לעצמו בגדים מאלתרים. בהתחלה משהו קטן, איזה מגבת, איזה סמרטוט, לאט 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 לאט, השתכלל עד שיש היום חליפות מכובדות. אבל זה שכלול. איך זה שהבגדים של אדם הראשון הביאו ריח של גן עדן? הבגדים של אדם הראשון לא היו בגן עדן אף פעם. היה מישהו שהיה לו בגדים בגן עדן, רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי הצליח לברוח לגן עדן, הגיע לשם, הוא ראה איזה ריח טוב, איזה ריח מצוין, לקח את החליפה שלו, אסף איתה כמה עלים יבשים מהעצים שנפלו, קשר בתוך החליפה, רצה להוריד את זה למטה לעולם הזה, אמרו לו, טיפש, מה אתה מוריד נצח למקום חולף? ניער את החליפה, והוריד אותה בלי העלים. וכשהגיע למטה, כזה ריח טוב היה לחליפה, רק מה שנדבק עלי העלים, שהוא גזר ממנה רצועות רצועות קטנות, וכל רצועה הוא מכר בכסף רב. אבל זה משהו אחר, החליפה של רבי יהושע בן לוי הייתה בגן עדן. הבגדים של האדם הראשון לא היו בגן עדן. אז איך זה פתאום, כשהאדם הראשון נכנס, סליחה, כשיעקב נכנס, מגיע איתו ריח של בגדים, אין! אין בגדים, מאיפה הבגדים? מה זה הבגדים האלה? התשובה רבותיי, לא תאמינו. הבגדים האלה לא נספק בהם ריח גן עדן, מה פתאום? הבגדים האלה זה בגדים שיעקב לבש לכבוד לכבד את אבא שלו, נכון? הוא עכשיו העמיד קו ישר ממנו, דרך הברכה של יעקב, של יצחק, עד שערי גן עדן. ברגע זה נפתחו שערי גן עדן. הריח של גן עדן זה לא ריח מהבגדים. הבגדים הביאו משב רוח מגן עדן. למה? כי זה בגדים של כיבוד אב. הביאו משב של רוח מגן עדן עם הריח הטוב שמשם. כלומר, רבותיי, כיבוד אב האם מחובר לגן עדן. משני כיוונים, אמרנו. כיוון הראשון, למרות שזה פשיטה, הכיוון השני, מי שיוביל אותנו בסוף לגן עדן, רבותיי, תכניסו לכם את זה טוב בראש, וזו תהיה סיבה נהדרת שמהיום והלאה נתחיל לכבד את ההורים שלנו קצת יותר. מי שבסופו של דבר יוביל אותנו לגן עדן, זה אך ורק, אך ורק, אך ורק ההורים שלנו. הם התחילו, הם יעשו, אנחנו נכבד אותם, וזה המסלול. השכר על זה נקבל בגן עדן, כמו שנקבל שכר על תפילין ועל שבת ועל כשרות וכדומה וכדומה. אבל המסלול, מי נתן לנו את הרולס רויס לנסוע איתו לגן עדן? ההורים שלנו. עכשיו אם כן רבותיי, אני רוצה להמשיך עוד טיפה. למה באמת מי שמכבד את ההורים שלו מגיע לו אריכות ימים? אני אתן לכם על זה משל, סיפור שלא היה. היה פעם איש אחד שהייתה לו בת צורחת בכל קולות, קול צרחני גבוה, עושה חורים באוזניים, ומדברת גם בכל קולות, משהו מזעזע. מסכן, אתה תמיד חשב, מסכן אבא זה, מי התחתן עם הצרחנית הזאת? והיה היום, הוא פגש מישהו שיש לו בן חרש, וואו. אין ויה גפן, אין ויה גפן, דובר נווה ומסקבל. הציע לו את השידוך הזה. וברוך השם, יעמדו תחת החופה, היא צרכה, עשתה חורים לכל השכנים באוזניים, הגיפו את התריסים, ובעלה יושב, מבסוט, נהנה מהחיים. והיא היום הגיע איזה רופא אומן, משוכלל, משובח מאוד, רופא אוזניים, מספר אחד בעולם, לעיירה. מגיע אליו החירש הזה ומתחיל ככה לסמן לו שהוא לא שומע. הרופא בודק פה, בודק שמה, כמה טיפות, כמה זה, כמה טיפול קטן, ופתאום הוא מתחיל לשמוע, וואו, קולות, רעשים, ציפורים, איזה יופי, שומע הכל. מגיע הביתה, רואה את אשתו, פעם ראשונה ככה הוא שומע, צרחות נהיה לו חור בראש, וואי וואי וואי, איפה זה בא לה? ועוד צרחות, ועוד צרחות, היא מלא. אחרי שלושה ימים הוא יוצא החוצה, רואה אנשים מדברים נורמלי, מגיע הביתה, יש לו קונגו בתוך הראש, בתוך המוח. יאללה, מה זה? הרופא דפק אותי, הרופא הרג אותי, הרופא שיגע לי את השכל. הוא מגיע אל הרופא, אומר, הלו, הלו, אדוני, שילמתי לך כסף, זה מקח טעות, תחזיר לי את הכסף, דפקת לי את החיים. יש לי עכשיו גיהנום בבית, שיגעתם אותי, תביא לי את הכסף בחזרה. אומר לו, הרופא, אדוני, אין לי שום בעיה, לוקח מברג, בוא אני אתקע לך בשתי האוזניים נורא חזק, אני פותר לך את הבעיה ברגע. אתה לא רוצה, נכון? לשמוע אתה רוצה, רק אשתך אתה לא רוצה לשמוע. זה לא שאתה באמת מאוכזב מהחיים. מי שלא מכבד את ההורים, זה כמו ההוא שמבקש מהרופא, תחזיר לי את הכסף שפתחת לי את האוזניים. ההורים שלך הביאו אותך לפה. אם אתה לא מכבד אותם, אין לך אריכות ימים, אנחנו מיד עכשיו מורידים את השלטר, זה הכל, סוגרים את הברז. לא מגיע להם כבוד, תודה רבה, נסגור את השלטר, ותחזור, אין לך הורים, אין להורים שלך ילד, לא צריך. פשוט מאוד. עכשיו אם כן, רבותיי, בואו נמשיך עוד פסיעה קטנטנטנטנה, ואם זה אנחנו נגמור, תקשיבו טוב. יש עוד מצווה של אריכות ימים, מה? שילוח הכאן, מה הקשר? מה פתאום? אז מה אלה, כיבוד אב, הרגע הסברנו, זה מסלול עד גן עדן. איך שילוח הכן, אתה שלח את האימא, ופתאום זה יביא אותך לגן עדן. מה קרה? איך? איזה קיצור דרך עשית פה? איזה קפיצת הדרך? זה לא שום קיצור דרך. אתה ראית את המסירות נפש הגדולה של האימא על הילדים? היא מוכנה שתתפוס אותה, שתהרוג אותה, היא לא עוזבת את הילדים. כשיש ציפור בלי ילדים, אתה מתקרב, היא בורחת. אבל כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך על הארץ או על העץ, אפרוחים או ביצים, והם רובצת על הביצים, לא תיקח, אתה יכול להתכופף ולקחת, היא לא תברח. למה היא לא תברח? כי היא אוהבת את הילדים שלה. כשאתה רואה כזה דבר, אתה לא מתרגם את זה לשניצל בצלחת, אתה לא מתרגם את זה לחביתה, אתה אומר, וואו, איזה יופי, זה נקרא קשר בין הורים לילדים. קשר בין הורים לילדים, אמרנו, כבר מוביל לגן עדן. אם כן, רבותיי, זה הקשר שלנו לגן עדן. מתחיל עלי אדמות, וימשיך למעלה, אבל עד למעלה, יש לנו הרבה זמן, יש לנו בינתיים עד אז, הרבה 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 שנים של גן עדן, של חיים בעולם הזה, שבוע טוב, חיים טובים, יש לנו השבוע את ט"ו בשבט, וואו, ראש השנה לאילנות, ובעזרת השם, מתחיל האביב עוד מעט, ויהיה לכולנו, שבוע טוב, ברכה והצלחה, חיים טובים וחיים ארוכים, ברואים, בריאים ומאושרים. שבוע טוב ומבורך. תשמעו, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם בקצר צרה, מה שכבר אמרתי לכם 100 פעמים. ישבתי, אנוכי, עבדכם הנאמן, ישבתי 30 שנים, לא בעיתות הפנאי, אלא משבע בבוקר עד 12 בלילה, יותר מ-30 שנה, ולקחתי את כל אגדות חז"ל, מתחילת ברכות, עד סוף נידה, את כל אגדות חז"ל, למדתי אותם, הבנתי אותם, סיכמתי אותם בעברית קלה וקולחת ברורה ונעימה, טובה לאוזן, עשיתי ממנה סדרה של ספרים, ממש מרתקת, ממש יפה, אני תמיד מזהיר אנשים, אל תקרא אותה בשבת בצהריים לפני שהתפללת מנחה, כי אתה תיסחף. אם תיסחף, פתאום תגלה, וואו, פספסתי מנחה, פספסתי סעודה שלישית, פספסתי ערבית, פספסתי הכל. זה מרתק. שוב, לא כל קטע, לפעמים יש קטעים קשים, מסובכים. צריך לדלג דף, לא נורא. אבל בסך הכל, אני חושב שלמעלה מ-90% מהנושאים, יש שם 22 כרכים עבים, 700 עמודים, 600 עמודים, בכל ספר, 600, 700 לפי המצב, גדולים, A4, בלי קומיקס, בלי שטויות. כתוב, ברור, מובן, כל אגדות חז"ל, כל הנושאים מתוך התלמוד הבבלי. כל מי שרוצה להיות פעם דרשן או חולם שאולי הוא ישמע דרשה אחרת, את כל הדרשות אפשר להוסיף, אבל את הבסיס, הבסיס זה אגדות חז"ל. האגדות האלה זה הבסיס של כל הדרשות, של כל הדרשנים, של כל הספרים, של כל העולם. לקחתי את הבסיס, הלכתי ישר לשורש, ביארתי כל נושא, עשיתי לו מבוא, הקדמה וסיכום, מה חז"ל רצו כאן, מה הרעיון, מה נאמר פה, מה זה. ואני ממליץ באמת, באמת, זה מתאים, פעם אחת אמרתי שזה מתאים גם לנשים, אישה אחת כעסה עליה, התקשרה להם, מה זה, אנחנו סוג ב'? לא, חס ושלום, אתם לא סוג ב', אבל בדרך כלל נשים לא לומדות בישיבה, אז לפעמים השפה התלמודית קשה עליהן. אני מבטיח שזה מתאים גם לנשים, כלומר, עשיתי את זה בשפה קולחת, בעברית, עברית ברורה, אישה יודעת לקרוא עיתון, כן, גמרא, לא. אז את זה יכולה לקרוא, לא בגלל שזה עיתון חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, זה בגלל זה כתוב ברור, כתוב יפה, כתוב מובן, גם כתוב מרגש, יש קטעים שאני תוך כדי שכתבתי אותם בכיתי, בכיתי מהתרגשות באמת, באמת. לפעמים אני דופק ככה בכוח על המקלדת, כאילו זה פסנתר, לפעמים אשתי רץ על החדר, מה קרה, מה קרה? לפעמים פתאום משתיים בלילה, וואי! עוד לא התפללתי ערבית, אני לא יודע איפה אני נמצא בכלל, שתיים בלילה, שתיים בצהריים, זה כל כך מרתק, כל כך מעניין, 22 כרכים, בסך הכל בזיל הזול, 33 שקלים ספר. 33 כפול 22 זה 700 שקל. 700 שקל, יש לכם נכס בבית ל-20 שנה, איזה ל-20 שנה? ל-200 שנה, לכל החיים שלנו, בעזרת השם, עד אריכות ימים ועד בכלל. כי זה נושאים מרתקים, נושאים מעניינים, אפשר לקרוא אותם, אפשר לשים אחד בחדר שינה ליד המיטה, לקרוא כל יום 5 דפים או 4, כמה שמעניין אותך, אבל לא להיסחף, לא להיסחף, אתה צריך גם לישון בלילה. אז זהו, זה מומלץ מאוד, שיעורים באגדות חז"ל, על פי סדר עין יעקב, 22 כרכים, עוד 50 שקלים המשלוח, ב-750 שקל, איך שאתה רוצה תשלם, אל תשלם בכלל, העיקר כך תלמד, בואו נחכים, ספר יפה, ספר מומלץ לכל בית, לכל משפחה, אתה יכול להביא את זה מתנה לחתונך, לחמיך, מתנה משלוח מנות לרבי של הילדים בחדר, או אתה נוסע לפורים, לפסח, לחמיך, לחמותך, לבית הכנסת שלכם, לא יודע, מומלץ, 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 22 כרכים ב-750 שקל, רבותיי, זה 33 שקלים לכל ספר, הרבה פחות מחפיסת סיגריות, ספר גדול, עבה, 700 עמודים, גודל של A4, ממש אור בעיניים. לא לילדים, לא על פרשת השבוע, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יום, עסוק, המגילה, מועד קטן, חגיגה, עד סוף התלמוד, עד סוף הסכת נידה, 22 כרכים, פאר ואדר, מציג נוכחות יפה בסלון, כריכה יפה, הכל יפה. אז בבקשה רבותיי, להתקשר עכשיו ולהזמין. אתם משאירים הודעה עם המספר טלפון, אשתי או אנוכי, נחזור אליכם, 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם, שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב, שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.